קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
ועכשיו בקצה, לגאטו עם מיכל רוזנטל.
ברוכים הבאים לפרק מספר 13 של סדרת הטארות של לגאטו. למדנו איך להגיע לשפיות עד עכשיו. איך למצוא אותה, איך לשמור עליה. והיום הגיע הזמן לאבד אותה. ונדבר על למה כדאי לעשות את זה. בתור התחלה, אולי השפיות של מספר 8 שמצאנו, של השלמות, האיזון האולטימטיבי, מתחילים להירכב. והיום אנחנו במספר 9 שמסמל לנו משבר או מעבר ביחד עם תבונה. המספר 9 נבדל מהסדרה של המספרים הראשוניים שעד עכשיו היו לנו, משום שהוא המספר הראשוני, שהוא בעצם גם איזוגי, אבל הוא כן מתחלק ב-3. לכן הוא אמביוולנטי, הוא גם אקטיבי וגם רצפטיבי. אז אנחנו כבר לא בפורמט הזה יותר של האקטיביות ורצפטיביות, פה הגענו כבר לשניהם בו זמנית. וכדי לקבל הבנה טובה יותר של מה שזה אומר, אז אפשר לדמיין את התנועה שלו בין הקלף הקודם, השמיני, שזאת צדק, שפגשנו בפרק הקודם, לבין הקלף הבא, קלף מספר 10. הנזיר זה ההרמית, הוא נוטש את קלף מספר 8, שמייצג את השלמות על ידי נסיגה אחורה, שמטרתה היא הליכה קדימה. הוא מפנה את גבו לסוף של המחזור של הסדרה הראשונה של המייג'ור ארקנה, שזה מספר 10, והתחלה של מחזור חדש. על ידי נסיגה משמונה הוא עוזב את המצב המושלם, שאם יישאר בו יותר מדי זה יוביל למוות. הוא לא הולך ישירות אל המעבר, אלא פשוט נוטש את המקום שהוא היה בו, ולכן נכנס לתוך משבר. אפשר להשוות אותו אל העובר בחודש השמיני, שהגיע למצב של התפתחות מלאה ברחם. כל האיברים שלו נוצרו ולא חסר לו שום דבר יותר, אבל במהלך החודש התשיעי, העובר מתכונן לנטוש את הרחם, את הסביבה היחידה שהוא מכיר, בשביל להיכנס לעולם חדש. הנזיר באופן אקטיבי מסיים את מערכת היחסים שלו עם העולם הישן, והופך לרצפטיבי לכיוון העתיד הלא נודע, שבו אין לו שום מיומנויות ויכולות, ולהבדיל מהאפיפיור, קלף מספר 5 שהכרנו, שמהווה מעין גשר בין העולם הפרקטי אל עבר האידיאלים שלו, הנזיר מייצג מעבר לתוך הלא נודע, לא לתוך משהו מוכר ומוגדר. במובן הזה הוא מייצג את התצורה הכי גבוהה של תבונה, בנוסף למצב של משבר עמוק. מילות המפתח של הקלף הזה, של The Hermit, זה התבודדות, תבונה, letting go, לשפוך אור, טיפול, משבר, ניסיון, עוני, סגפנות, גיל מבוגר, הליכה אחורה, קור, רצפטיביות, עתיק ושתיקה. הששית שהוא נושא עשויה לחשב כסמל של ידע, הוא מחזיק אותה גבוה, שופך אור על העבר כמו איש שעבר דברים בחייו, או כמו אקדמאי או מטפל. האור הזה יכול להיות ידע סודי ששמור לחברי מועדון שעברו חניכה, או להפך, מקור ידע שמוצע לכל תלמיד שמחפש אותו. הנזיר מאיר את העבר, שאולי הוא משתמש בהששית כדי ללכוד בצניעות את תשומת הלב של האל, ואומר, העבודה שלי נעשתה, אני שם, תסתכל עליי. כמו שהקלף נושא את האמביוולנטיות בין פעולה לקבלה, האור הזה יכול להיות אקטיבי, כמו הקריאה להתעוררות של האחר, או רצפטיבי, כמו המשואה של מגדלור. ממש כמו ההיי פריסטס, ההרמית הוא דמות סמויה, השכבות הרבות של הבגדים שלו מרמזות על קווי אופי קרירים, ואולי זה משקף את הקרירות של תבונה פנימית ושל התבודדות וההתכנסות פנימה. אפשר גם לראות את הבגדים האלה כשכבות רבות של ניסיון חיים עשיר, והגיבנת שלו מכילה באופן מרוכז את כל זיכרון העבר שלו. יש שני שערים כתומים, אחד מאחורי הצוואר שלו ואחד על הגלימה שלו, שהם מצביעים על זה שהוא אינדיבידואל שרק פיתח את האיכויות הרצפטיביות שלו. המבט שלו מאבד את עצמו שם במרחק. השיער והזקן הכחולים שלו עושים אותו קצת דומה לקיסר, שבמקרה הזה יוותר על כס המלכות שלו שמייצג את ההיקשרות לחומר. הכפפה הכחולה שלו דומה לזה של האפיפיור, היא נותנת עומק רוחני לבחירות שלו, להחלטות ולמעשים שלו, והביטנה של הגלימה שלו היא בצבע גוף. זה כל הניסיון החיים האורגני והלא תיאורטי של אינדיבידואל או אינדיבידואלית שלמדה הרבה שיעורים מהדרך שלה. אבל בפנים במרכז זה הצבע הירוק שעוטף אותו. ירוק זה הצבע של הנצח בתארות. והנזיר ששמו הוא הרמית, הוא לקוח מתוך הרמס, האלכימאי. זה שמנסה לגלות את סם החיים הארוכים, וכמו היהודי הנודד, הוא עשוי לגעת בנצח. גם עשיר וגם אני, הוא הכיר את המוות ואת הלידה מחדש. הוא קורא לחלק בנו, שעשוי להיות נצחי, ומעורר בנו השראה ללכת דרך המשבר באומץ, וללכת למי יודע לאן. בטרמינולוגיה היונגיאנית, ההרמית, הנזיר, מצייר את האימג' של ה-wise old man, כמו לאו צה, שבסינית אומר איש זקן. הדמות פה מתארת תבונה שאי אפשר לרכוש בספרים. הוא איש של מעט מילים, הוא חי בשתיקה ובהתבודדות, הוא לא מביא שום דרשה, הוא מציע לנו את עצמו. על ידי הנוכחות הפשוטה שלו, הוא מאיר אזורים מפוחדים בנו ומחמם לבבות ריקים בתקווה ובמשמעות. לפי יונג, דמות כזו מגלמת את הארכיטיפ של הספיריט, המשמעות הקדומה שחבויה בתוך הכאוס של החיים. שלא כמו אפיפיור, הנזיר הזה לא מוכתר בתור הדובר הרשמי של המוסר, ושלא כמו צדק, הוא לא מחזיק מוזני שקילה. הדמות נראית מאוד אנושית, והיא הולכת על הקרקע, שהיא משותפת לכולם, והוא סוחב רק מנורה קטנה שתאיר לו את הדרך. כמו השוטה, הוא משוטט, והחלוק שלו תואם לזה של השוטה, וזה מחבר בין שניהם כאחים מבחינה רוחנית. אבל הקצב של הטיילן הזקן הזה הוא יותר מדוד וקצוב מאשר של השוטה הצעיר. הוא התמיע כבר את הניסיונות של העבר, הוא לא סורק אופקים רחוקים בחיפוש אחר אפשרויות עתידיות. הוא נראה שבע רצון עם ההווה הנוכחי. העיניים שלו פקוחות לרווחה כדי לספוג את ההווה, את מה שזה לא יהיה. ומה שלא יבוא הוא יאבד ויתמודד איתו בהתאם לאור שיש בו. באוגוסט 1881, פרידריך ניטשה, הפילוסוף הגרמני, טייל ביער, ולפתע הוא צף ברעיונות שוטפים, ובמשך 10 הימים הבאים היה עסוק בכתיבה בלתי פוסקת של ספרו כה אמר זרתוסטרה. הספר הזה הפך להיות אחד הספרים המשפיעים ביותר, לא רק בפילוסופיה, אלא גם באמנות, בקולנוע, בספרות. בעיניי, הספר מגולל את הסיפור של מישהו שהפך להיות ההרמית. הרקע של הספר הזה הוא הפרמיס שלו, הוא זה שבמשך אלפי שנים אלוהים שימש לאנושות הגנה פסיכולוגית, הדרכה רוחנית ונחמה רגשית, ונתן דרך לחיים ולחיים שלאחר המוות, ואמות מוסר וערכיות. אף אחד לא היה צריך לדאוג למשמעות. אבל במהלך הרנסנס, דרך התגליות של המדע והטכנולוגיה, אנשים התחילו לטייל בעולם ולצאת מעבר לבועה שלהם, ולגלות שהתיאוריה של אלוהים היא אולי פשטנית מדי, ושהחוויה האנושית נהייתה מורכבת יותר ממה שהדעת אפשרה, ויצאה מהמימדים שהיא יכלה להחזיק, הדעת. הסיפורים הקדומים שבהם כדור הארץ היה המרכז לא תפסו יותר. תנועת הנאורות של המאה ה-18 הביאה סט של טיעונים פילוסופיים עשירים ורבים נגד קיומו של אלוהים, וככה הלכו והתבססו פילוסופיות שמעמידות את האדם במרכז. ניטשה היה הראשון שמצא אומץ להכריז שאלוהים מת באמת. עכשיו אין את אלוהים שינחה את בני אדם, שיגיד מה נכון ומה לא נכון, וכעת בני אדם נותרו לבד ועליהם למצוא את דרכם. הוא הזהיר שעורבת הסכנה שבני אדם ישמידו את עצמם או הלכו לאיבוד בווילדרנס של עצמם, של הטבע. ניטשה היה מודע לזה שהפילוסופים החליפו את אלוהים עם רציונליות, ושכעת רציונליות היא זו שמונחת על כס המלכות. אבל ניטשה טען שיש בעיה עם רציונליות, ויש שני דברים שעלולים לקרות. הראשון זה שהיא עלולה להוביל לסמכותנות, שבה המנהיגים יאמצו את הרציונליות כדי ליצור חוקים משלהם, שהם יכפו על כל השאר, והם יהפכו למעין אלוהים חדש. הדבר השני זה שהרציונליות יכולה להוביל אותנו לתועלתנות ולכוון את כל הפעולות והחוקים שלה כדי שמקסימום האנשים יוכלו להגיע לרווחה, כמו דמוקרטיה למשל. אבל ניטשה, בדומה לאפלטון, לא תפס מהרעיון של דמוקרטיה, כי הוא חשב שרוב האנשים הם לא חכמים במיוחד, ושחסרה להם את הבינה בשביל להגיע לגדולה, ובטח שלקבל החלטות בשביל אחרים. ובמקום לקדם את הטוב ביותר, הרציונליות מקדמת את המרב. אז הרעיון בגדול זה שרציונליות היא מהות שבא להחליף את אלוהים, ושיש בה גם מעין עמידות לפקפוק, מעין דוגמטיות. אף אחד לא יכול להטיל בספק, והיא באה ליצור, מתיימרת ליצור אוטופיה, בדומה לקומוניזם או נאציזם. היא כלי שמאפשר למישהו להשיג את המטרות שלו, בין אם הן מטרות טובות ובין אם הן קטסטרופליות. וניטשה התנגד לזה ואמר שצריך משהו אחר. היא יכולה להיות רק כלי, אבל לא המטרה עצמה. אז מהו הפתרון של ניטשה? הוא הציע שאומנות צריכה להיות התחליף לאלוהים, והיא זו שתיתן משמעות ותמנע מהאדם ליפול לתוך שיגעון של ניאליזם, של רקנות וחוסר משמעות, וביטול הכל. נשאלת השאלה למה? אז אולי זה זמן טוב להכיר את זרתוסטרה. הסיפור הוא של איש בשם זרתוסטרה, שמבוסס על נביא פרסי עתיק, שקיבל את הקרדיט להיותו המייסד של הדת המונותאיסטית הראשונה, שנקראת זורואסטריאזם, שמחלקת את העולם לטוב ורע. לאחר מכן יהדות, נצרות ואיסלאם, כולן התבססו על הדת הזאת. עבור ניטשה, הצימוד בין הרעיון של אל אחד לרעיון הבינארי של טוב ורע, נועדה כדי לשלוט באנשים, ובאופן המחשבה שלהם, על ידי להטוות אופן מחשבה אחיד. הוא גם ראה הקבלה בין הקו הזה לבין הרציונליות של יוון העתיקה. אם ההיגיון איתך, אתה טוב, ואם לא, אז יש לגנות אותך ולהרחיק אותך מהחברה. כאקט של נקמה או צורך תיקון, לוקח ניטשה את זרתוסטרה ברומן שלו והופך אותו לאנטיתזה של זרתוסטרה המקורי. במקום להאמין באל אחד, זרתוסטרה מאמין שאלוהים מת ושהוא מוחלף על ידי אנשים מסוג חדש. זה די בן אדם מסוג חדש שנקרא אוברמנש או העל אדם. הם אנשים שמסוגלים ליצור את הערכים של עצמם. אבל האוברמנש, לעומת הרציונליסט, ההייפר-רציונליסט, הוא אומן, או משהו קרוב לזה. זרתוסטרה עצמו עובר תהליך של טרנספורמציה רוחנית באמצע חייו, כמו הרבה הוגים, שמתחילה במשבר אמיתי ועמוק. הוא מבלה 10 שנים במערה כדי להשיג תבונה. גם כאן הוגים רבים היו צריכים איזושהי התבודדות, כמו בוקובסקי וקפקה ופרוסט ויונג, שישבו עידנים לבד כדי לקבל את ההשראה האומנותית שלהם. ניטשה ספציפית האמין שההתבודדות צריכה להיות הרחק מהציביליזציה ובליבת הטבע, לעומת הנצרות שמצאה שהרעיונות צריכים להיגזר מגן עדן, שנתלשנו ממנו בגלל שחטאנו. אז ניטשה התחבר יותר לקו המזרחי, של הדתות המזרחיות, שאומר שאנחנו שייכים לטבע, אנחנו ממנו, ולכן אנחנו הטבע עצמו, ורק שם נוכל למצוא את האמת. ברגע שזרתוסטרה מתחיל להיות מוצף ברעיונות, הוא חוזר לעיר כדי לספר לאנשים על מה שהוא קיבל, והוא שותף את כל הרעיונות שלו, כולל הרעיון של אוברמנש. ואנשים חשבו שהוא משוגע, שמדבר שטויות, והעיקרון הזה הוא חשוב בגלל שניטשה אמר שאנשים גדולים נוטים להתאפס כמשוגעים ולהפוך למושא ללעג. זה חלק גדול מהסיכון שבהתבודדות, או יותר נכון, האתגר הכי גדול, להיות ניצבת לבד בלי שיהיו לי שותפים וקולות שיתנו לי אישור לשפיות שלי. זה דבר מפחיד וקשה, שמאוד קשה לעמוד בו. היום אני מרגישה שהדבר שהכי נותן לי את האשורנס לשפיות שלי, זה לזה שאני בסדר, זה ההרמוניה שאני מצליחה לייצר עם האנשים מסביבי. להרגיש מובנת ושאנשים ימצאו טעם והיגיון בדברים שאני אומרת. ברגע שזה מפסיק לקרות, אני מתערערת מאוד, והמנגנון הזה כמובן הוא מנגנון בריא וטוב. אחרת לא היינו מגיעים לפה בכלל. אבל גם יש משהו שהוא חוסם. עוד דבר שניטשה מבקר בספר שלו זה את הדתות המזרחיות. הוא מסכים שהחיים מלאים בסבל, אבל הוא טוען שגם בתענוג. הוא דחה את הבודהיזם למשל, על זה שביסוד הפילוסופיה של הבודהיזם עלינו לאלף את היצרים והתשוקה שלנו, שזו הסיבה לסבל שלנו. אבל ניטשה אומר שדווקא התשוקה שלנו היא זו שמאפשרת לנו לקחת סיכון, ובלעדיה לא נעשה שום דבר בעולם ולא נתפתח. אז זרתוסטרה חוזר למערה, וניטשה מציג שתי דוקטרינות חשובות שמבוססות על חוקי הטבע, על מנת ללמד את זרתוסטרה, שנמצא בתוך המערה אחרי שהוא התייאש מהאנשים שזרקו עליו אבנים. אז הדוקטרינה הראשונה זה הרצון לעוצמה, שנקרא will to power, והשנייה היא החזרה הנצחית. הרצון לעוצמה אומר ש... מה שניטשה אומר זה שהרצון לשרוד, שזה מה שדרווין גילה שנמצא ביסוד של הטבע שלנו, ואפילו הרצון לחיות הם רצונות חלשים ופחדניים מדי. לעומת שופנאואר, שחשב שכל החיים הם סבל, ניטשה חשב שבחיים יש גם יופי ומצוינות וגדולה. הוא טען שהרצון הכי גדול בטבע הוא לא לחיות ולא לשרוד, אלא לגדול ולהתרחב. ולכן הרעיון של הרצון לעוצמה היא דבקות בצמיחה וסגסוג, למרות הכאב והסבל בחיים. ובשביל להשיג גדולה בכל תחום, בין אם אומנות או מדע, אז אנחנו צריכים להתעמת עם הכאב. כל היצורים החיים רוצים לשלוט, וזה לא דבר טוב או דבר לא טוב, זה פשוט איך שהטבע עובד. עבור ניטשה כוח לא אומר כוח פיזי או שליטה באנשים, אלא היכולת של יצירות אומנות להזיז אנשים, לגרום להם לעבור משהו. זה כוח פסיכולוגי ורגשי. הרצון לכוח יכול להיות מתועל באופן יצירתי, ולא על מנת לשלוט באנשים פוליטית או חברתית. אנשים שכאלה הם נקראים אוברמנץ' והם מחפשים להעלות אנשים אחרים ולהגדיל אותם ולהרחיב אותם. הוא אומר שהיוצר מחפש שותפים ולא גופות ולא עדרים ולא מאמינים. היוצר מחפש שותפים ליצירה. הרעיון השני זה הרעיון של החזרה הנצחית, וזה הדבר שזרתוסטרה הכי התקשה לקבל. הרעיון של החזרה הנצחית מבוסס על זה שהיקום מורכב מזמן ומחומר. הזמן הוא נצחי ואינסופי, ולא נגמר לעולם. החומר, לעומת זאת, הוא כן סופי ומוגבל. ומה קורה כשיש מהות אינסופית שחיה עם מהות סופית לצידה? אז הסופי צריך לחזור על עצמו באופן אינסופי שוב ושוב כדי לפצות על הסופיות שלו. וזו החזרה הנצחית. הטוב, הרע, הנשגב והנורא חוזרים על עצמם ביקום. המחשבה הזו מדכאת מאוד עבור זרתוסטרה, משום שהיא מעפילה על התפיסה שהזמן הוא ליניארי ולכן דברים מתפתחים ומשתפרים. והתהליך שהוא עובר זה להגיע לידי קבלה של האמת הזאת. שני הרעיונות האלה באיזשהו אופן משלימים, כי הם כוללים גם את הדחף להתגבר ולהשתפר בצורה אקטיבית, אבל גם איזושהי קבלה של האדישות של היקום, ושאין משמעות למאמצים שלנו. יותר נכון שהמאמצים שלנו לא ישנו את הרפטטיביות הזאת. האדם זה משהו שיש להתגבר עליו. האדם הוא חבל, קשור בין החיה לעל אדם. חבל מעל תהום. מה שגדול באדם זה שהוא גשר ולא הסוף. ניטשה מאמין בדינמיקה של שינוי וגדילה. להיות אנושי זה דבר מסוכן לטעמו, ולכן יש אינסנטיב להתגבר על המצב הזה. דברים טובים לא מגיעים משלווה ומשלום, אלא מכאוס ומקונפליקטים. ובכולנו יש כאוס. כדי להפוך לאוברמנץ' שיש לעבור שלושה שלבים. קודם כל, המהות שלה על אדם, ההתחלה שלו, זה שהוא איזשהו איש עם רוח חופשית. יש בו זיקה מולדת ליופי ואמנות. בתור התחלה הוא מוקסם על ידי דרקון יפהפה, זה מה שמתחיל את תהליך הטרנספורמציה שלו. אז השלב הראשון זה השלב של הגמל, שהמשמעות שלו זה לשאת את העול של האחר וללמוד את המשמעות של להיות עבד של הנורמות החברתיות והמסורת. לעזוב את האגו ולהקשיב למי שיודע. זה מצב של מתמחה, מישהו שלומד למאסטר טכניקות. ככל שהזמן חולף, הוא רוצה יותר ומעוניין בחופש לומר לא לנורמות, הוא הופך לאריה. מצד אחד הוא יוצא לחופשי מהמסגרת החברתית, אבל מצד שני יש את הסכנה שהוא יהפוך לניאליסט שדוחה הכל, או להדוניסט שמחפש רק את סיפוק העונג שלו. הוא מתאר את התופעה של האדם האחרון, שזה בן אדם אגואיסט שקלו בצורך שלו לספק את עצמו, ומחפש רק אחרי עונג מיידי. כדי להתגבר על השלב הזה, האוברמנץ' הופך לילד, וזה השלב השלישי. הילד מסמל יצירתיות ותמימות. הילד שבכל אחד מאיתנו רוצה להיות אומנותי ויצירתי כדי ליצור ערכים חדשים בשביל עצמו. אפשר לראות בסופרים ובציירים, בפעילות של הכתיבה והיצירה שלהם, אין ילדים שמשחקים בבובות ובדמויות עם הדמיון שלהם. אז ברגע שהגיע לרמת היצירתיות הזאת של ליצור ערכים בשביל עצמו, הוא הופך להיות אוברמנש. הוא יכול גם להקריב את עצמו לאחרים. אבל מדוע ההקרבה הזאת חשובה בעיני ניטשה? אז התשובה קשורה לטבע, למאדר נייצ'ר. הוא משתמש בהרבה אלמנטים של הטבע, כמו השמש או זרעים, כדי לתאר את תהליך היצירה של האוברמנש. זה קורה מתוך הטבע. השמש היא מעין מטאפורה לזה שעלינו להיות מוכנים לשרוף את עצמנו בלהבות. איך נהפוך למשהו חדש אם לא הפכנו לאפר לפני זה? הרעיון של התגברות זה בעצם הריסה. של כל מה שיש לפני זה. והעל אדם הוא בן אדם לא אנוכי, כמו השמש שנדיבה עם האור והחום שלה. אבל גם השמש שוקעת וזורחת בסייקלים. ובנוסף, השמש העצומה נראית מאוד רחוקה לכל מי שנמצא על הקרקע ולא מוכן לעוף. אז אפשר להגיד שהשמש היא מעין מטאפורה מושלמת בשביל ניטשה, שזה ממש קטע, כי אנחנו נגיע לקלף 19 תכף, שהוא בעצם השמש. קשה מאוד לדמיין את הממדים העצומים של השמש ביחס לכדור הארץ. רוב הדתות, בייחוד דתות מערביות, רואות את הגוף האנושי ואת התשוקות האנושיות והאינסטינקטים הטבעיים כחייתיות, ולכן רעות ואפילו סטניות. האוברמנש הופך את כל זה. על ידי התגברות על האיכויות הדתיות והאנושיות, הוא מתחיל לחגוג את החיים ואת הגוף. הוא לא נמנע מסכנה, אלא מתעמת איתה. הוא אומר שיש יותר חוכמה בגוף שלך מאשר בפילוסופיה הכי עמוקה שלך. העל אדם הוא אומן שמבלה שנים כדי לעשות את האומנות שלו למושלמת. דרך הגמל, על ידי ללמוד טכניקות, אבל כבול, ואז הופך לאריה פראי שהוא נהיה המאסטר של הפראיות שלו. בדת ובעולם הרציונלי הוא יענש אם הוא יעקוף את הדוקטרינה, אבל על פי ניטשה עליו לעשות את זה כדי להיות יצירתי. ליצור את משמעות החיים. להפוך את החיים ליצירת מופת. ואז הפאזה האחרונה של להיות ילד שוב כדי להיות יצירתי, למד להגיד לא למסורות ועכשיו עליו ללמוד ליצור, להגיד כן. כן לחיים. אחרי שעבר את כל הדברים האלה, הוא אומן אמיתי. ניטשה אומר שכל הדתות העריכו את הנשמה, את הנשגב, את החיים שאחרי המוות, אבל גינו כוח וסקס ואנוכיות וזלזלו בחיים ובגוף האנושי. הוא טוען שאנשים דתיים הם חלשים מדי כדי לאמץ את הטבע הפראי שבהם ומסביבם, ולכן הם המציאו רעיונות שהם יכולים לרפד את המציאות מסביבם כדי לשמור על עצמם. הוא קורא להם הבזים לגוף, ואני אשמח להקריא קטע מהפרק בספר שנקרא על הבזים לגוף. אין הוא עוד יכול לעשות את מה שהוא רוצה יותר מכל, לברום מעבר לעצמו. זה הדבר שהוא רוצה יותר מכל, זו כל תשוקתו. אבל כעת איחרת המועד, ולכן העצמי שלכם מבקש לשקוע ולהיכחד. הוי, הבזים לגוף. לשקוע ולהיכחד הוא רוצה, העצמי שלכם. ועל כן נהייתם אנשים הבזים לגוף, כי לא תוכלו עוד לברום מעבר לעצמכם. ולכן אתם זוהמים עכשיו על החיים ועל הארץ. קנאה בבלי דעת יש במבט הפוזל של בוזכם. לא אלך בדרככם, הוי, הבזים לגוף. לא תהיו לי גשרים, אלא על אדם. כה אמר זרתוסטרה. אז האוברמנש הוא מישהו שלוקח סיכונים, רוקד את החיים האלה, מייצר את הערכים של עצמו, ואוהב את גופו ואת חייו ואת הסביבה שלו. עיקר הביקורת שהייתה כלפי ניטשה זה שהערכים האנושיים אינם נוצרים אלא מתגלים, וזה היה בעיקר ביקורת שהגיעה מגופים פסיכואנליטיים כמו פרויד ויונג. אבל אולי הדבר שניטשה מתאר זה באמת תהליך של גילוי ולא של יצירה רצונית. של תודעת האגו. אז מה המשמעות של הנזיר, או של זרתוסטרה בקריאה? אז הקלף הזה לעתים קרובות מסמל משבר שאי אפשר להתעלם ממנו, שינוי עמוק שצריך להתעמת איתו ולקבל אותו. הוא מעורר את הרעיון של מורה, מטפל או מדריך, אבל במשבר יש אפשרות גם שההרמית יחדש את עצמו או ימות. לכן הוא פונה לעוני, להתבודדות ואפילו התפוררות והתנבנות. הוא יכול להיראות כמשוטט או אפילו אלכוהוליסט שמחביא יין אדום בששית שלו. ארקנום 9 יכול לסמל גם אב נעדר או מרוחק, הוא מתייחס להתבודדות, אבל גם למרחב הסודי והחשוך שבו שינוי רוחני עומד להתרחש. הוא יכול להיות קריאה ללכת עד הסוף עם האמונה, אבל גם קנאות וחוסר גמישות ויכולת להתפשר. הוא יכול לסמל הזדמנות לעשות ניקיון פנימי וויתור על רווח חיצוני כלשהו. אולי זה הזמן להתחיל לתרגל מדיטציה. בדידות וניתוק קשר עם אנשים, התכנסות והסתגרות וחוסר התלהבות מהחיים. סובייקט הקריאה עשוי להיות עסוק מדי בשכל וחסום רגשית. אולי זו הצעה להביט בעבר, ואולי זו נבירה מוגזמת בעבר שלא מאפשרת שינוי והתקדמות לעתיד. אם הנזיר היה מדבר, הוא היה אומר, הגעתי לסוף הדרך שלי, היכן שהדבר שלא ניתן לחשוב עליו מציג את עצמו כתהום. עומד מול הריק, הכלום, אני לא יכול להתקדם יותר. כל מה שאני יכול זה לסגת, תוך כדי שאני מתבונן בדרך שכבר עשיתי. עם כל צעד שאני לוקח אחורה, אני מייצר מציאות חדשה בפניי. בין החיים והמוות, אני משבר מתמשך, אני מחזיק את הששית שלי, התודעה שלי, היא משרתת אותי היטב, כמובן, כדי להדריך את הצעדים של אלה שעוקבים אחרי הדרך שכבר תביתי. אבל היא גם זוהרת כדי להסב את תשומת הלב שלי לעצמי. כבר ביצעתי את העבודה שלי, העבודה הרוחנית שהייתה עליי לבצע. כעת, מסתוריות אינסופית, בואי לעזרתי. קצת בכל פעם, שחררתי את עצמי מכל הקשרים, אני לא שייך יותר לכל המחשבות שלי. אין מילים שמגדירות אותי. אני כבשתי את שוקותיי, אני חי בתוך הלב שלי כמו בתוך עץ חלול. הגוף שלי הוא רכב שאני עד לו ככל שהוא מזדקן וחולף בפניי, כמו נהר. אני כבר לא יודע מה אני חי בבורות מוחלטת לגבי מי שאני. כדי להגיע לאור, אני קובר את עצמי בחשיכה. כדי להגיע לאקסטזה, אני מפתח אדישות. כדי להשיג את האהבה לכל הדברים והישויות, פרשתי לתוך התבודדות. שם, בפינה המרוחקת ביותר של היקום, איפה שפתחתי את הנשמה שלי. הכרתי תודה בלי דרישה. המהות של הידע שלי היא הידע של המהות. ועכשיו גם משהו שיונג אמר, אבל לקחתי אותו בתור הרמית מצוטט. אני מופתע, מאוכזב ומסופק מעצמי. אני במצוקה, מדוקה ומשולהב. אני כל הדברים האלה באותו הזמן, ולא יכול לחבר אותם לשום סכום. אני לא מסוגל לקבוע מהו הערך האולטימטיבי או החוסר ערך. אין לי שום שיפוט בנוגע לעצמי ולחיי. אין שום דבר שאני בטוח לגביו. האמת. אני רק יודע שנולדתי ושהתקיימתי, וזה נראה לי שנשאו אותי לאורך הדרך. אני קיים על היסוד של משהו שאני לא מכיר, ולמרות כל חוסר הוודאויות, אני מרגיש יציבות ששוכנת מתחת לכל הקיום והמשכיות במצב של ההוויה שלי. העולם שלתוכו אנחנו נולדים הוא אכזרי וברוטלי, ובאותו זמן שייך ליופי נשגב. איזה אלמנט אנחנו חושבים שיגבור על השני? האם זו משמעות או חוסר משמעות? זה עניין של מזג. אם חוסר משמעות הייתה לחלוטין גוברת על המשמעות, אז המשמעות של החיים הייתה נעלמת בדרגה עולה עם כל צעד בהתפתחות. אבל לי לא נראה שזה המקרה. כנראה כמו כל השאלות המטאפיזיות, שניהם נכונים. לחיים יש משמעות וחוסר משמעות. אני מוכר את התקווה החרדתית שהמשמעות תגבר ותנצח בקרב. כשאני רואה את זה, הנזיר נעלם לא בהכרח כדי ליצור את הערכים של עצמו מאפס, אלא דווקא להתחבר לשורשים שלו שלא היו גלויים בפניו. בגלל שהוא היה עסוק בלכבול את עצמו לחברה בשביל להפוך להיות שפוי. אני אומרת את זה בצורה מאוד לא ביקורתית ומבקרת. אבל יש איזושהי תופעה שקורית היום, שגורמת לנזיר שבתוכנו לא להתעורר לעולם, וזו תופעה שאריך נוימן, שהיה מעין יונגיאני, הוא היה תלמיד של יונג, אבל הופך להיות נוימיאני בסוף, כי הוא באמת פיתח את הרעיונות של יונג בצורה מאוד עמוקה, וגם פיתח סיסטמה משלו, אפשר להגיד אולי שהוא המציא את הערכים שלו. אז אני רוצה להקריא משהו רגע. הוא אומר בספר אדם ומשמעות שהפילוסופיה של אובדן השורשיות האופיינית לימינו היא הפילוסופיה של האגו שנעקר משורשיו ובו בזמן נאפף בשיגעון גדלות. הוא חסר שורשים מכיוון שהוא כרק אגו מבטא את עצמו בלבד. הוא אינו יודע מאומה על הקשר שלו לעצמי אשר עליו הוא תמיד מבוסס באותו אגו. אשר ממנו הוא ניזון וחי, ואשר נשאר בו לעולם כניצוץ נומינזי בלתי ניתן לכיבוי. הצמצום לדופן החיצונית שלו, האופייני לרק אגו, הרק אגו אגב זה אגו שמנותק מהעצמי ומהלא מודע. אז הצמצום הזה חונק את נשמתו, אותה נשמה התמונה באגו כנפש חיה, וגורם לו תחושת חנק, חרדה, ייאוש ובדידות. אך דווקא אגו זה משוכנע שהוא זה שאשר יוצר את העולם בעמידו את עצמו בראש. אלא שבתוך כך הוא שוכח שהוא עצמו טיוטת יצירה, והרי הוא חווה את עצמו כאבסורד, מכיוון שבאופן אבסורדי נשכח ממנו הפרדוקס של עצמו, שבו הוא מתקיים באופן יצירתי. מרוב דאגנות שוכח אגו זה שבנפש יש מקום של אכפתיות תמידית לאדם, ושלהבדיל מכך הדאגנות של האגו היא חששנות, ושהאכפתיות לכאורה אינה אלא חרדה. בגלל דאגנות מוגזמת זו, שהיא ירושתו של המצפון המערבי הכוזב, נכשל האגו, בדיוק ברגע שאגו רודני זה מוכן ליטול ממנו דאגנות זו. כמה חשודים הם אם כן כל אותם אגו דאגניים שאינם מכירים את החופש מדאגה המאפשר הסתכנות ביודעין, מכיוון שאין מה לדאוג, מכיוון שיש בנו גרעין בלתי ניתן להריסה. לכן דאגנות מסוג זה, אשר הינה אופיינית לאגו חסר שורשים, רואה רק את המוות ולא את החיים, שכן היא מתכחשת להיבט של העצמי המכיל בתוכו את המוות ואת החיים כשלמות אחת. זמן טוב לפגוש את השמש. הארכיטיפ האבהי, המבנה החדש, הילד. השמש זה קלף מספר 19. היא מתבוננת בנו בעיניים כמו צדק שכבר פגשנו בפעם הקודמת. יש לו כמה דברים במשותף עם השטן, עם קלף מספר 15. החל מהעובדה שהוא קצת פוזל, ייתכן שהשטן הדליק את הלפיד שלו באמצעות האש של השמש, מקור החום והאור הקדומים ביותר. הפירוש הראשון לסמל של השמש זה החיים והאהבה, הארכיטיפ של האב האוניברסלי. כאן הגוף הקורן הזה טיפס לנקודת הזנית שלו, הנקודה שבה אין צל בכלל מאור השמש, משום שהיא בשיא, באמצע השמיים. עברנו כעת מהמורכבות החשוכה של הירח אל תוך העולם הפשוט של ילדות שמשית, היכן שהחיים הם כבר לא אתגר שצריך להתגבר עליו, אלא חוויה שאפשר ליהנות ממנה. מתחת לחום של האב השמימי, אנחנו רואים שתי דמויות שחוצרות נהר תחלת. יש שם שני פרטים משמעותיים שעושים אותם דומים לשדים של השטן מקלף 15. הראשון הוא שלשמאלי יש זנב, כמו לשד הזכר בקלף של השטן, ולזה שמימין יש שלוש נקודות על הצד, כמו שיש לשדה הנקבה. אפשר לומר שהאנרגיה שנמצאה בחושך של ארקנום 15 כעת הופיעה לתוך אור יום, ושהקשר שמקשר ביניהם זה התשוקה. וכעת היא הוחלפה ביחסים של עזרה הדדית, אהבה, במצב הטהור שלה, זו חברות עמוקה וחופשית מתחת לטוב הלב של השמש. מילות המפתח הם החום, אהבה, חיים חדשים, מעבר, מודעות, אב קוסמי, תאומים, לקרון, לחצות, ילדות, הצלחה ואבולוציה. מהאנקולים שאליהם היו קשורים השדים נותרו רק רצועות אדומות מסביב לצוואר שלהם, או הגרון, שזה איבר שמסמל מעבר. וגם קו שמתוח באמצע החזה שלהם ותוחם בין צד ימין לצד שמאל שלהם. הדמות מימין עומדת על חלקת אדמה לבנה שנראית טהורה. בין הרגליים שלו לא רואים את הרקע של הנוף, אלא במרחב תחלת בצבע טהור. זה נראה שהוא כבר חצה לתוך מימד רוחני גבוה יותר בצד השני של הנהר, ומהמקום הזה זה עוזר לדמות השנייה להצטרף אליו. אפשר לראות את התאומים האלה כמטאפורה לעבודה פנימית. החלק המודע של האינדיבידואל עוזר לחלק היותר פרימיטיבי שבו להשיג גישה למציאות שונה. המבוגר מדריך את הילד הפנימי להגיע למקום של אור ושמחה. כאן אנחנו מגלים מחדש את ההרמוניה הפנימית שהרגשנו בתור ילדים לפני שהדואליות פיצלה אותנו ובינינו. הטריטוריה הזו פה היא אינה ארץ רחוקה בעולם אחר, אלא פשוט דרך חדשה לחוות את העולם המוכר. אנחנו מגיעים לגן הסודי הזה לא דרך אינטלקטואליות סטרילית, אלא דרך משחק של דמיון. בספר התהליך היצירתי, יוצרים כמו איינשטיין, יונג והמשורר איץ מספרים על התהליך היצירתי שלהם ועל איך שהם הגיעו לתובנות עמוקות על ידי משחק עם מילים ורעיונות ואימיג'ים. הארכיטיפ של הילד הנצחי מכיל הפכים, כמו כל ארכיטיפ. בתארות הוא יכול לסמל רגרסיה אל תוך המצב הלא מודע של הילדות המוקדמת ביותר, מתי שהאגו מוכל, ואינו בוגר וגם הוא תלותי. אבל הוא גם יכול לסמל את השלמות הנפשית, החובקת כל השאר שהאגו הבוגר מגיע אליה, שנמצא במערכת יחסים בריאה עם הסלף, עם הדבר הזה שהקראתי מקודם, הספר של נוימן. בקריאה, השמש היא סימן טוב לכל דבר חדש שעומד להיבנות, היא מצביעה על זה שאהבה ללא תנאים מוצאת לפועל ומבשרת על הצלחה, המבוססת על גישה נלהבת וערה. יש סיוע חיצוני שמאפשר לדברים לקרות בסביבה אופטימית ומוארת. אולי זו סביבה אנושית? ושותפות טובה עם השלמה הדדית. זו ההתגבשות של זוג אוהבים, אולי קשר הומוסקסואלי. השגה של הצלחה, ההבנה בכל תחום בחיים, באספקטים הרגשיים, האינטלקטואליים, החומריים, היצריים. זוהי גם ההתחלה של חיים חדשים שמשאירים את הקשיים הקודמים מאחור. השמש גם מייצג את הערכים האידיאליים של הארכיטיפ הבאי, כולל ההתעוררות של הרוח הזכרית, והאינטליגנציה בלב של הנקבי. זה גם יכול להצביע על הדומיננטיות של דמות האב בשאלה שנשאלת בקריאה. באופן שאולי הנוכחות או ההיעדרות של האב תבועה באופן חזק אצל הסובייקט והוביל לתמונה אידיאלית של הפאדר אימג' ללא התאמה למציאות עצמה. החום של השמש פנוי לכל אחד בכל זמן. אם השמש היה מדבר, הוא היה אומר, אני באופן בלתי פוסק מחדש את עצמי. על ידי צריכה של עצמי, אני נותן את הלב שלי לכל להב של דשא, לכל חיה ולכל הדברים החיים ללא יוצא מן הכלל. התנועה שלי היא ציקלית, אני נעלם וחוזר שוב. כדי להיכנס למלוא הדרי, אני מצפה מבני אדם להיות מסוגלים לקבור את העבר שלהם ולהתחיל חיים חדשים. אני אעזור להם. איכן שאני זורח, אני ממיס כל ספק. אני נכנס לפינות הכי חשוכות של הנשמה ומציף אותן עם האור שלי. נדחף על ידי הנשימה שלי. את תחצי את הנהר של הספקות ומתוהרת, את תגיעי למקום שבו הכל צומח ללא מאמץ. אני זורח בלב החומר, אני הגאונות הסודית שלו, הוא חסר ערך בלעדיי. כשהוא דוחה אותי ולא רואה אותי ככוח חיוני, הוא הופך לפגר. אני מתחיל להרבוז אותו עם טיפות האלמותיות שלי. בשבילכם ילדיי, אני מוליך כל הזמן שמחה ואופוריה חיונית. אל תהפכו את עצמכם לחסינים בפני האור שלי. ראו כמה נמוכה החומה שמפרידה ביני לביניכם. אני עצרתי את זה כדי שכולם יוכלו לדלג מעליה. זה משחק ילדים. מתחת לקרניים שלי התחווי חיבה אמיתית, כנה וערומה. אני הפתרון לכל הקשיים. ההתחדשות היא בשלום עם עצמה. לכל הדברים יש גורל. מחזור הגורל קרוי נצח, ידיעת הנצח קרויה בינה. אם תכעס על הנצח, תפר את השלווה. אם תאהב את הנצח, תוכל לחבוק כל. היום אנחנו פגשנו הרבה סוגים של ישויות, פגשנו גם את זרתוסטרה, וגם את הדרקון והגמל והאריה והילד ואת השמש. הייתי אומרת שמה שמקשר בין כולם זה איזושהי קפיצה של אמונה שמתאפשרת בזכות הנטישה של הכל. וגם הנטישה של הכל שמתאפשרת בזכות קפיצה של אמונה ולא ברור מה קודם למה. אבל ממה שאני חווה בתוך המשבר העמוק שאני נמצאת בו, זה שהחיים לא שווים בלי המשחק הזה. בפרק הבא שניפגש בו, אז אנחנו נסיים את המחזור של המייג'ור ארקנה. אנחנו הגענו למספר 10 מפה לשם. ובינתיים אני אגיד תודה. תודה לנזיר ולשמש, ותודה לניטשה וליונג. ותודה לכם שאתם פה.